ואנחנו מבקשים לפתוח את התוכנית עם אוהד להב, מנהל התיכון החברתי בתל אביב. ערב טוב לך אוהד, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב, תודה שהזמנתם, ואני גם מרגיש תודה על הפתיחה שנתת, זאת אומרת, הלוואי שתמיד נראית בתי ספר כמקומות שמעוררי השראה.
לגמרי, לגמרי, ובראשם את מי שבאמת נושאים את אחת המלאכות החשובות ביותר, וזו מלאכת החינוך, ונדמה לי שאתה מצויד בתפיסת חינוך אחרת, מעניינת, ואם מותר להגיד לדעתי הפרטית, שבימים אלו היא מקבלת עוד חיזוק ומדגישה את החסכים שיש לנו, ואני מבקשת להתחיל ולדבר איתך על זה, אם אתה יכול לפרוס בכמה משפטים את משנתך בנושא חינוך.
אני אנסה, אני אגיד משנתי, כמובן לא המצאתי, בית ספר שלי, התיכון החברתי בתל אביב, הוא חלק מרשת רור בתי חינוך, והוא גם חלק מ...
שזו רשת ציבורית לגמרי, נכון? לא פרטית.
רשת ציבורית, כן, היא עמותה, אבל בתי הספר שלנו הם ציבוריים לחלוטין. ספציפית הבית ספר שלי הוא גם חלק מהחינוך היוצר של משרד העבודה, שמכניס איזשהו נופח של התחדשנות. בתפיסת העולם שלנו אומרת שיש תפקיד לבני נוער בעולם. זאת אומרת, הגיל הזה של גיל הנעורים שאנחנו לפעמים אומרים עליו כל מיני דברים קשים, אין הרבה פרסומות, את הולכת ברחוב, אין הרבה פרסומות שמדברים בזכות בני הנוער, מקסימום הם צרכנים, צריכים לקנות דברים. ואנחנו באים ואומרים, באמת שלבני נוער תמיד היה תפקיד בעולם הזה, ולא פחות היום, ואולי אפילו יותר. אנחנו לא סתם קוראים להם דור העתיד, ויש להם תפקיד לשנות את העולם. ואם כך, אז תפקידנו כמבוגרים, כמבוגרות, מורים ומורות, ולאפשר להם לחולל
שינוי חברתי. זאת אומרת, בניגוד לתפיסה שאומרת, לנו יש תפיסה מה הם צריכים להיות, ואנחנו נכניס אותם לתוך המערכת, ובגדול נשבט אותם, סליחה על הביטוי החריף, אז אנחנו להפך, ניתן להם להיות בדמותם ונאפשר.
ממש, אנחנו... ההנחה היא שמפגש בין מבוגר לילד, יש פה פוטנציאל מדהים, כן? ואנחנו רואים שהרבה פעמים בתי הספר לא מצליחים לממש את הפוטנציאל שלו, ואף...
לא רק פוטנציאל מדהים, כשאתה מדבר עם אנשים בוגרים ושומע איזה חוויות הם לוקחים איתם מהגילאים האלה לכל החיים, וכמה החוויות האלה באמת מטוות את דרכם לטוב ולרע, אז זה גם דרמטי, זה ממש... ממש
ותפקידנו כאנשי חינוך הוא לדאוג לזה. עכשיו, מה זה אומר לדאוג לזה? זה, קודם כל, שטוב להגיע לבית ספר, זאת אומרת, את קמה בבוקר, את מעוניינת שהמקום שלו את הולכת אליו כל יום, הוא יהיה מקום שטוב לך, שנעים לך, וזה אפשרי, האמת שבית ספר...
או, סליחה שאני קוטעת אותך, אם אתה יכול, וסליחה שאני מבקשת את זה בצורה כל כך פשטנית, להגיד מהם הדברים השונים בבית הספר?
בשמחה. קודם כל, אם אנחנו מבקשים שבית ספר יהיה מקום טוב להגיע אליו, אז הוא עוסק המון בחברתי. אצלנו, הכיתות, אנחנו קוראים להם קבוצות, הן בגודל של 20 עד 25 נערים ונערות בקבוצה, לא גדול מדי, לא, את לא נעלמת אף פעם, אבל גם לא קטן מדי, יש לך מספיק חברים להסתובב סביבם. לכל קבוצה כזאת יש שני מחנכים. זאת אומרת, תמיד יהיה מי שיראה אותך, ידאג לך, ידבר איתך. אין לנו ציונים ואין לנו מבחנים. אגב, מתוך תפיסת העולם שאת רוצה באמת להעריך את הילד, את הילדה, את לא רוצה לתת להם 80, ואז הכל בסדר. את רוצה באמת לעשות תהליך, שבו את יכולה להגיד, בזה היית טובה ובזה את צריכה להשתפר. ואנחנו לא רוצים איזה ציון
שיסתיר את זה. אתה יודע, קראתי באיזשהו מקום שיש איזו תפיסה אמריקאית שאין ציון שלילי, אלא אומרים, עוד לא עברת. זאת אומרת, לא נכשלת, עוד לא עברת.
כמו בחיים שלנו. בחיים שלנו את מסיימת תוכנית. את לא מקבלת אליה ציון. את יודעת להעריך. בזה הייתי טובה. בזה שם יהיו נקודות שאני רוצה להשתתף.
לגמרי.
אנחנו גם רואים שהציון הוא אחד הדברים הבעייתיים שהוא עושה, הוא שהילדים לא מפתחים את היכולת להעריך את עצמם, הם מחכים שמישהו יגיד להם איך הם היו. ואנחנו רוצים שילדים יוכלו להעריך את עצמם, לכן אנחנו לומדים בעצם דרך פרויקטים, כל למידה שלנו היא דרך פרויקטים, תמיד הם גם חברתיים, זאת אומרת, תמיד אני חוזר בעצם לתפקיד, התפקיד שבית ספר הוא שינוי חברתי, אז יהיו פרויקטים בשאלת, למשל עכשיו, לקראת, בעצם בתוך המלחמה היה צריך להמציא מחדש את מה לומדים. פתאום אחת המורות הביאה, באמת איזה נושא מעניין, היא הביאה את אנטיגונה ואמרה, בואו נלמד, בואו נשאל את השאלה ביחד, מה את מוכנה להקריב למען האמת שלך? ודרך זה הקראתי סיפור, ושם עשו בעצם פרויקט באמת מעורר השראה, וככה אמנם למדו ספרות, וכן בסוף ניגשו לבגרות, אבל הלמידה עצמה, הוא שואל שאלה, האמת שהיא אחת החשובות ביותר שעברה על כולנו השנה.
והקבלה לבית הספר היא על בסיס מיון?
לא, מה פתאום? הוא בספר ציבורי, זאת אומרת, מי שאנחנו קטנים, הוא בספר של 160 תלמידים ותלמידות השנה, אז אין לנו מקום, זה קצת כל הקודם זוכה, אבל הוא ציבורי, וחלק מהעניין הוא שהוא מאוד מגוון. הוא נמצא בתל אביב, באמת רוב התלמידים בו תל אביבים, אבל מגיעים מכל רחבי תל אביב, וזה יוצר עושר יפהפה, שהוא גם נדיר, כי בתל אביב רוב התלמידים ותלמידות נמצאים בשכונה שלהם. ואז מה שאת פוגשת את החברה הישראלית, וזה דבר ממש גם דורש הרבה, אתה צריך ללמוד איך להכיר את האחר, לדבר עם האחר, אבל זה גם מוציא ממך.
ורשימת המבקשים שלא מצליחים להגיע לבית הספר היא ארוכה?
תשמעי, אנחנו עושים ככל ניתן שמי שיכול, שמי שרוצה יוכל להתקבל לבית ספר. אני מקווה, זאת אומרת, ההגבלה שלנו ספציפית היא מקום פיזי. אני אגיד גם שעיריית תל אביב מאוד תומכת בבית ספר, למרות שהוא בית ספר לא עירוני, הוא בית ספר של משרד העבודה. וגם אני מאוד מקווה שאנחנו בקרוב, זאת אומרת, בשנה הבאה, אולי שנתיים, יהיה לנו מבנה יותר גדול ונוכל לקבל עוד תלמידים. אבל אני גם חושב שזה לא צריך לעצור בבית ספר שלנו. זאת אומרת, מה שאנחנו מתאים על אופני הערכה, דיאלוגים ופרויקטים. וניתן להכניס את זה לכל בתי הספר. זו החלטה, זה הרבה מאמץ, אבל כן. זה אפשרי.
וכמה שנים קיימת הרשת הזו, העמותה הזו?
דרום בתי חינוך פועלת כבר הרבה שנים. זאת אומרת, התיכון החברתי הראשון כבר הקמנו לפני כמעט 20 שנה, בקרמיאל, ומאז היא מתרחבת. היא לא רשת גדולה, ההשפעה שלנו גם לא... היא לאו דווקא בלהקים עוד ועוד בתי ספר, אלא אנחנו באמת חושבים שיש פה איזו אמירה פשוטה אגב.
ויש הסתכלות של המערכת הכללית הציבורית, בתי הספר הממלכתיים, במה שמתרחש אצלכם? מישהו מתבונן על זה?
כן, אנחנו רואים את זה ספציפית בבית ספר, באמת גם מגיעים הרבה מאוד מבקרים, הרבה מאוד כן. בתי ספר באים ללמוד מהאקדמיה, אבל בעיקר שיתוף הפעולה שלנו, בטח אותם, אני חוזר ואומר, משרד העבודה והחינוך היוצר, שזו רפורמה אדירה שמשרד העבודה עושים. את רואה את מידת ההשפעה, כי יש, מי מערכת החינוך הרי, מי במערכת החינוך? זה אנשים שרוצים לשנות ורוצים שיהיה טוב. בתוך זה יש הרבה מאוד קשיים וקשה לשנות, אבל האנשים הם באמת אנשים מאוד איכותיים, ואז
כשיש
ללמוד, מקום ללמוד ממנו, אז באים ללמוד.
טוב, מה נאחל לך לשנה החדשה?
לי אין צורך לאחל, יש למדינה שלנו ולחברה שלנו הרבה מה לאחל, ובעיקר נאחל שלבני נוער, ייתנו לבני נוער את התפקיד הזה, כי אנחנו רואים כמה הם היו פעילים בכל השנה הזאת, כמה הם עזרו בסיום.
לסיום אתה יכול לספר כמובן בלי לספר עם השם הפרטי, אבל מקרה אחד שיש בו ללמד על ההצלחה של התפיסה הזו?
כן, אני אספר על מגמת אקו חקלאות אצלנו. זאת אומרת, יש לנו מגמה אקו חקלאות עירונית, שעוסקת במשבר האקלים, במשבר החקלאות בארץ. וכשבשבעה באוקטובר הם הבינו שהם לא יכולים פשוט להמשיך ללמד חקלאות. ובעצם חצי שנה ואפילו יותר עד סוף השנה, מה שהם עשו היו פרויקטים עם מפונים. הם הלכו והקימו גינות קהילתיות במלונות בים המלח, במקומות אחרים, עבדו עם קהילת רעים שנקלטה בתל אביב. עכשיו, מה שהם עשו היה בעצם לבנות איתם גינות קהילתיות. הם הלכו לבית הלוחם והקימו שם גינה קהילתית שמותאמת לכיסאות גלגלים. הרי אי אפשר בעצם, אם יש לך כיסאות גלגלים, את לא יכולה לעבוד לאדמה, צריכה להשתמש באדנית מוגבעת, אז הם בנו את האדניות. אז התרחשה כל הלמידה, כל החומר הנלמד. הם עשו את זה על ידי זה שהם פשוט עזרו לקהילות פצועות להיבנות.
וזה בטוח יהיה בלתי נשכח גם בחומר הלימודי וגם בחוויה ובעצמה. אוהד להב, תודה רבה. תודה רבה על הדברים הללו, בהצלחה רבה, והלוואי והגישה והתפיסה הזאת תלך ותתרחב ותתפוס נפח עוד יותר משמעותי.
תודה רבה שאת נותנת לזה מקום.
תודה ושבוע מבורך.